בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט Added Volume, הפודקאסט הרשמי של חברת Added Value, שעוסק בנושאי גיוס וסורסינג בחברות הייטק בישראל ובחול. בוקר טוב אלכסי, מה שלומך?
בוקר טוב מיכל, הכל בסדר, מה שומע?
טוב, האמת היא שאני לא ישנתי בלילה, כי הייתי קצת מוטרדת ממה אני אלבש, אבל אז הזכרתי שאנחנו בלי וידאו, אז... אני מקווה שאתה מתרגש לפחות כמוני.
אני גם מתרגש, אני גם לשנתי כל כך טוב בלילה, אבל מסיבות אחרות, הבת הקטנה שלי לא נתנה לי לישון, אבל גם אני מתרגש מאוד.
זה בנועל. אז בפרק הקרוב אנחנו נדבר קצת על מה קורה בשוק בשנה האחרונה בגזרת האדנס, גזרה שאתה מכיר הכי הכי טוב. האם היום מועמדים עונים לנו פחות מפעם או דווקא יותר? נדבר קצת על מה הם עונים, מה מעניין אותם, נעשה איזושהי סקירה שתעזור לכל מי שמגייס היום בשוק להבין איפה הוא עומד ביחס לשאר. בפרקים הבאים ניתן קצת, ניתן כלים לסורסרים שיעזרו להם להצליח יותר, אז יש גם למה לצפות בהמשך. אז בכמה מילים על Added Value, אנחנו בעצם חברה שעוזרת לסטארט-אפים בגדילה, כבר 11 שנה, אנחנו עובדים בערך עם 60 חברות הייטק בשנה, מגייסים באזור 300-400 עובדים בשנה, בעיקר למשרות טכנולוגיות קשות. וזהו, היום אנחנו מארחים את אלכסי, כבר 6 שנים סורסר מוביל ב-Added Value, וגם מנהל את צוות הסורסינג בהונגריה. אז אני לא עושה לך פדיחות מוגזמות, אז אני אתן לך להציג את עצמך וקצת... ספר לנו על הרקע שלך והניסיון בעולם הסורסינג.
אז תודה על ההצגה. אז כן, אני חושב שנתת לי שנה אקסטרה, אני חושב שאני 5 שנים, Added Value, ולא 6, אבל סבבה, כבר לא סופרים. אז כן, אני אספר קצת על עצמי, אני בעצם התחלתי את הקריירה, את המסלול שלי בסורסינג, בחברת רנשטאד, שחברה הולנדית, בזמן שגרתי בהונגריה עוד בשנת 2015. סתם כסייד נוט, אשתי הונגריה, אז גרנו באותה תקופה בהונגריה, והתגלגלתי לתוך העולם הזה ממש 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 במקרה. כשהצטרפתי לחברת רנשטאד, באמת לא היה לי מושג מה זה סורסינג, זה גם היה... בתקופה שסורסינג היה ממש בחיתולים, ורוב האנשים אפילו לא הכירו את המילה הזאת. אז בעצם התחלתי לעבוד בבודפשט, וקיבלתי הכשרה מלאה בתחום הסורסינג והגיוס. בזו תקופה בעצם גייסתי למגוון של תפקידים ותעשיות, והגיוס היה ממש גלובלי, זאת אומרת, זה נע מלגייס מהנדסי מכונות, או סיילס אינג'יניר, או אנשי IT, או כל דבר אחר, בשלל מדינות. זאת אומרת, זה גיוס יכול להיות בישראל, או באמסטרדם, או במוסקבה, פרויקטים שבעצם היו מאוד מאוד דינמיים והשתנו כל כמה שבועות, או כמה חודשים. עבדתי שם בעצם שנתיים, באותה תקופה החלטנו שאנחנו רוצים לחזור ולעבור לגור בישראל. מפה משם התגלגלתי ומצאתי את עצמי התחיל לעבוד ב-Added Value, שזה היה חיבור מאוד מאוד ככה מדויק בשבילי, גם בגלל
שעבור. אני זוכרת את החלק הזה שדנה אמרה, אני פוגשת איזה סורסר שבא מהונגריה, חוזר לארץ, אמרתי, דנה, עזבי, עזבי, אלוהים גדול, בואי. והנה. מצחיק, איך זה
דיוק. למה אלוהים גדול? למה זה?
לא, כאילו חוזר מהונגריה ומחפש עבודה, ואני זוכרת גם שהיה לך פוסט בפייסבוק, לא זוכרת, מישהו המליץ עליך, משהו כזה, נכון, עם איזה 800 תגובות, ואמרתי, וואי, וואי, כאילו, מה הסיכוי שבסוף נצליח לגייס אותו עם כל התחרות המשוגעת הזאת, ובחינו.
כן,
גם
אני חושב שזכיתי. והחיבור היה מאוד מאוד מדויק לי. גם מבחינת האופי של העבודה, שבאמת ב-Added Value הסורסינג, גם את התקופה הזאת הייתה שנת 2016-2017, גם כבר היה ברמה גבוהה ואיכותית, ביחס לכל השוק בישראל, שגם כמעט החברות באמת לא הכירו מה זה סורסינג ומה זה אומר ואיך עושים אותו. אז ככה זה היה לי מקום טוב להשתלב בו וגם לתרום מהידע שלי וגם ללמוד, ובעצם מאז אני עובד כבר משהו כן כמו 5 שנים ב-added value. בעצם העבודה שלי, המקצוע מאוד מאוד השתנה, כי מלגייס גלובלית להמון המון סוגים של משרות ותעשיות, פה בעצם ממש התמקצעתי בלגייס אנשי פיתוח או אנשי תוכנה, ועוד יותר זה העניין הנישתי שבאמת אנחנו מגייסים לחברות הייטק ובעיקר לחברות סטארט-אפ, אז זה משהו שמאוד מאוד נישתי, גם מבחינת התעשייה שאנחנו עובדים בה, גם מבחינת האנשים שאנחנו מחפשים, וזה בעצם נתן לי את האפשרות ככה לצלול לתוך העולם הזה, להכיר את כל הים או את האוקיינוס הטכנולוגי של כל השפות פיתוח והפריימוורקס והדטאבייסים וכל בעצם כל הדבר הזה שהוא סוג של סינית למי שמתחיל לגייס או לעשות סורסינג למשרות טכנולוגיות. ובהתחלה זה היה די מורכב, אני חייב להגיד, בשנה, שנה וחצי הראשונות זה די קשה ככה להיכנס וללמוד את כל הדבר הזה. אבל מאז, ברגע שכבר סוג של עליתי על הגל, אז אני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד מאוד אוהב את התחום, אני בעצמי אוהב כל מיני גאדג'טים ודברים טכנולוגיים וחידושים, אז אני בעצמי מאוד מאוד אוהב לעקוב אחרי כל מה שקורה מבחינה טכנולוגית ולאן העולם הולך והשוק הולך, ומקביל גם לגייס את האנשים האלה. מה עוד עליי בעצם?
לא, על הונגריה, מה קורה בהונגריה?
מה קורה בהונגריה?
על הצורך
עכשיו אביב,
בהונגריה,
אביב, הכל פורח. אז זהו, אז לפני שנה וחצי בערך עשיתי קצת שינוי, עברתי שינוי בתפקיד וקמתי צוות סורסינג בהונגריה, בבודפשט. גייסנו בהתחלה, אני גייסתי בעצם, זה כל הפרויקט הזה היה סוג של יוזמה שלי, בעצם לקחת ולבנות את הצוות מסקראץ', מאפס, לעשות סורסינג בעצם הנד-הנד לסורסרים, למצוא אותם, לשכנע אותם ש-Added Value זה באמת חברה שקיימת ולא איזה משהו מונפץ. באמת בהתחלה זה היה די מורכב, לקח אני חושב משהו כמו חצי שנה להוציא את הפרויקט הזה לפועל, באמת לבנות את הצוות ואחר כך גם לאמן אותו וללמד אותו. זהו, אז כרגע מהשלושה נשארו שתיים, שתי בנות ממש ממש מרשימות שעובדות בצוות, ששניהן עובדות מבודפשט, ואני ככה מלווה אותן ברקע, גם מקצועית, גם אישית, ואת האמת שזה עובד מדהים. אני מאוד מאוד
אני יכולה להגיד מפה שזה מרגישים את זה גם מול הלקוחות בשטח.
כן, כן, התרבות עצמה פה בהונגריה ובכלל באירופה היא שונה מבחינת המוסר העבודה ואיך אנשים מתייחסים לעבודה שלהם ולתפקיד שלהם ובכלל לחיים, אז זה עובד ממש ממש טוב.
אוקיי, כן, אמרתי ש אין ספק שזה זה, זה, זה הצלחה מסחררת מבחינתנו. זהו, אלכסן, אני אשמח שאתה תספר, אתה בקשר ביום-יום באמת עם מועמדים, ועושה את הפניות, וחי ונושם את זה, ומעניין אותי לשמוע איך אתה תופס את המצב, אני לא אגיד משבר, אומרים שזה אין משברים, יש הזדמנויות. אז בכל זאת נקרא לזה משבר, נראה לי שלפני שנה, שזה רק התחיל, עוד לא קראנו לזה ככה, אבל היום אין ספק שיש משבר בהייטק, אתה מאוד משמעותית בגיוסים, חברות מתפטרות, ומעניין אותי לשמוע איך אתה תופס את זה, איך אתה מרגיש את זה מבחינת השטח, האם אתה מרגיש יותר קל לגייס, יותר קשה, איך אתה חווה את המצב הזה?
זה באמת שאלה מצוינת. אני כן מסכים שעכשיו כן אפשר לקרוא לזה משבר, כי באמת אפשר לראות האטה מאוד מאוד חזקה בגיוסים, וגם כל הפיתורים שרואים בחברות הגדולות, במטה, בגוגל, מייקרוסופט, של החברות. ובעצם לפי איך שאני רואה את התמונה, נוצר פה איזה שוק של פרדוקס כזה. אפשר היה לראות את זה גם בתקופה שהתחיל הקוביד גם, שהיה גם סוג של משבר, אומנם היה הרבה יותר קצר, אבל הפרדוקס הוא די אותו פרדוקס, כי בעצם לפי איך שאנחנו מרגישים את זה מהצד שלנו של הסופטינג, האנשים שמפוטרים הם בדרך כלל לא אנשים שאנחנו מחפשים בסורסינג. יכול להיות שזה ממחלקות אחרות, יכול להיות שזה אולי אנשים עם פחות שנות ניסיון, כי בעצם כשאנחנו מתחילים פרויקט עם לקוח, אז אנחנו לא עובדים על כל המשרות. זה אולי גם חשוב לציין, זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים לפרויקט סורסינג, אם לצורך העניין חברה מגייסת היום, לא יודע, 7 אנשים, או לשבעה תפקידים שונים, אנחנו נותנים להם את התמיכה בסורסינג לתפקידים הכי קשים, לתפקיד 2 שהכי קשה לגייס. אולי
זה דרך
מבחינת...
המפתחים סניורים.
כן, זה יכול להיות מפתחים סניורים, זה יכול להיות אולי זה משהו שהוא נישתי, אולי אנשים עם איזושהי טכנולוגיה מסוימת שהיא יחסית חדשה ואין הרבה אנשים שיש להם את הטכנולוגיה הזאת. או שזה לפעמים שילוב של כמה דברים, של שנות ניסיון וטכנולוגיה, אולי אם זה גיוס בחול, אז גם איזושהי שפה מסוימת שהם מדברים, כל מיני דברים שהם מאוד מקשים, והחברה בעצם מתקשה למצוא כל עוד כמה חודשים, חצי שנה, את הבן אדם מתאים. בעצם כשאנחנו מצטרפים לפרויקטים כאלה, אנחנו מחפשים את האנשים האלה, אז גם בתקופת משבר, וגם כשחברות מפטרות, זה לא האנשים הראשונים שחברות מפטרות, ובכלל זה אנשים שחברות מנסות לשמר כמה שיותר, כי מאוד מאוד קשה לגייס אותם אחר כך. אז אני כן יכול להגיד שזה לא נהיה יותר קל לגייס, כי מצד אחד באמת יש האטה בגיוסים, יש פחות משרות בשוק, אפשר גם לראות את זה, כולם
אולי
רואים
זה
את זה.
דווקא טוב,
מה הכוונה טוב?
כי אנשים מקבלים פחות פניות.
זה נכון, אנשים בוודאות מקבלים פחות פניות, אבל הפרדוקס שנוצר זה שהאנשים שאנחנו מחפשים ומקבלים את הפניות, אז גם אם הם מקבלים פחות פניות, מהצד השני הם יותר חוששים לזוז.
כן.
בגלל שהם כולם באי ודאות, ומה יהיה, ואם הם נמצאים במקום שכבר מרגישים יחסית בטוחים, או שהם כבר מכירים את המנהל או את ה-VP, סוג של מנטליות כזאת של להוריד את הראש ולחכות שהמשבר לעבור לפני שקופצים להרפתקאות חדשות. אז מבחינת האחוזי מענה, שתכף אנחנו אולי כאילו נצלול לתוך הדבר הזה, אז האחוזי מענה כן עלו, זאת אומרת אנחנו כן רואים עלייה באחוזי מענה חיובי, גם במשרות קשות, במשרות פיתוח, כן?
וואלה, דווקא אתה מפתיע אותי, חשבתי שתגיד שנשים לא בראש, שבאמת חוששים לזוז, ואז המענה יורד.
זה נכון, אבל אנחנו כן רואים שזה יכול להיות כן מפתיע, שכן יש עלייה באחוזי מענה, ואני כן חושב שזה קשור באמת למצב השוק, שבאמת יש פחות משרות.
אתה יודע מה התחדד לי ממש בשבוע האחרון? אני פתאום הבנתי, אני חושבת שלחברות היום יותר קשה לשמר טלנטים. כי מרגיש לי שפעם היה עובד שהיה אומר, טוב, אני לא מרוצה, והיו נותנים לו עוד 2,000-3,000 שקל העלאה בשכר, ואז הוא היה נשאר. אני חושבת שהיום החגיגה נגמרה, וכל החברות טיפה הרגיעו, וגם אני חושבת שהמון, גם הלקוחות שלנו וגם מסביב, אנחנו רואים שחברות הקפיאו על העלאות שכר, ביטלו בונוסים לאור המצב. אני חושבת שזה משהו שמקשה עליהן הרבה פעמים לשמר את האנשים שלהם, ואולי זה גם משהו שגורם לעלייה במענה של מועמדים.
מאוד מאוד מסכים. הכל, כל התמונה השתנתה, ובגלל זה גם, בגלל זה טיפה מורכב לבוא ולהגיד משהו חד משמעי, שכאילו עכשיו יותר קל לגייס, או יותר קשה לגייס, או כל דבר כזה אחר. אנחנו כן יכולים להתמקד בדאטה שישנו, כי אנחנו עובדים באמת עם הרבה לקוחות והרבה משרות שונות, ויש איזשהו דאטה ואיזשהו סטטיסטיקה שאנחנו עובדים איתה, שאנחנו יכולים גם לשתף ולהראות.
זהו,
אבל
תספר, זה
לבוא...
נראה לי הכי מעניין כאילו את כולם, להבין בכלל איפה הם עומדים מול השאר, כי אני יודעת שלי יש הרבה חברות שהן סורסריות בתחום, שאומרות, תקשיבי, אף אחד לא עונה לי. איך, מה קורה אצלכם? תמיד אנחנו הברומטר. אז זה נראה לי מעניין לשמוע.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, יש מה לצפות לפרקים הבאים, כי כדי שאנשים באמת יענו, יש מתודולוגיה שלמה של עולם הסורסינג ואיך עושים את זה נכון. איך פונים נכון לאנשים הנכונים, בצ'אנל הנכון, ועושים להם את הפנייה איכותית ואישית ועם פולו-אפים וכולי, כדי שבאמת לקבל מענה. אז בלי קשר לנתונים שנדבר עליהם, זה נושא שלם בפני עצמו, איך לעשות את זה נכון. ומקצועי כדי באמת להעלות את אחוז המענה בכל תקופה, לא משנה אם תקופת משבר או בתקופת שפע. אז זה ככה לפרקים הבאים.
שפע יגיע עוד.
כן, שפע, כן, כמו תמיד, לא, זה גלים. יש תקופה של שפע ויש תקופה של ריסשן. אבל לגבי הנתונים, אז ככה, לפי מה שאני חווה וגם הצוות שלנו חווה, ויש לנו נתונים כאילו די טובים שאנחנו עושים, כי יש לנו צוות יחסית גדול, אנחנו בסך הכל 8 אנשים בצוות הסורסינג ב-Added Value, אז ככה הסטטיסטיקה היא די מעמיקה. ומה שאנחנו רואים זה בעצם, אני יכול להתייחס ל3 נקודות זמן שונות כדי לקבל טיפה פרספקטיבה. אז בעצם היה לנו את התקופה שלפני ה-COVID, אחר כך היה את המשבר הקצר של משהו כמו חצי שנה כשפצעה מגפה. אחר כך, כמו שכולם מכירים, היה את האטרף, את התקופה כאילו שפשוט כסף נשפך לשוק כמו מים, ואת התקופה הנוכחית. אז כדי להבין איפה אנחנו עומדים עכשיו, אני אלך טיפה אחורה. ולפני שפרצה מגפה, בוא נגיד בתקופה שהיא יחסית את ה... סטדי כזה, לא, 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 לא היו שם קפיצות כאלה גדולות, אז אנחנו היינו מצליחים להגיע לתוצאות של בין 10% ל-15% מענה חיובי.
זה נשמע כמו גלגול אחר בערך.
כן. וזה אז גם נראה לנו מאוד מאוד, עבודה כאילו נראתה לנו מאוד מאוד קשה. Okay, זה גם הרגישנו שמאוד קשה להגיע לאנשים ולעניין אותם, אבל מצד שני היו לנו פחות כלים ופחות אוטומציה ופחות דברים, אז זה כאילו משהו מול משהו. אז כן, תלוי בחברה שהיינו עובדים איתה, תלוי בתפקיד וכולי, אז היינו מכוונים תמיד ל-15%, גם במשרות פיתוח סיניור, כן, בחירות. ואז בעצם עם הזמן, המספרים האלה טיפה ירדו, ואז בתקופה שאחרי באמת המשבר הקצר של הקוביד, כשפתאום השוק היה בסוג של התפוצצות וכולם הנפיקו בבורסה וחברות גייסו, כאילו אפשר היה לקרוא כל שבוע, לא יודע, ל-10-15 חברות שגייסו כספים וכולי, אז בשיא התקופה הזאת, האחוזי מענה החיובי ירדו ל-3-4%. כן, שזה נפילה, ממש נפילה, ופשוט היינו מרגישים את זה מחודש לחודש, שנהיה יותר ויותר מורכב, בכלל לעניין אנשים, בכלל שמישהו יפתח את המייל שלך, או בכלל שיגיב לך.
אני חושב שגם שעיקר החברות שעבדנו איתן, אלו היו סטארט-אפים מאוד מאוד מעניינים, אבל רובם באמת בתל אביב, כולם חיפשו את הפול סטאק בקאנד סיניור, מיד סיניור 3-5 שנים, כאילו המשרה הנצחית הקשה.
כן, וכולם חיפשו את אותם אנשים,
כן.
כולם חיפשו את אותו בן אדם, שהוא לא קופץ בין העבודות, שהוא נשאר כמה שנים טובות בכל חברה, שיש לו השכלה טובה, או שהוא באמת מגיע מיחידה טובה בצבא, ושבעצם המפתח החזק, הכריזמטי, המוביל, שיכול גם לעבוד אולי את client facing, ויכול אולי להיות סוג של tech lead בצוות שלו, וכולי וכולי. זאת אומרת, וכמו שכולם יודעים, זאת אומרת, סוג של הקצפת, הקרים של המפתחים, שבסוף לא כולם כאלה, אין מה לעשות. יכול להיות 15% מכל האנשי פיתוח, הם עונים לקריטריון הזה, שהחברות האלה רצו, כאילו, את המפתח הכי חזק.
נכון, אנחנו גם לא פונים אליהם דרך חבר, כאילו הם גם לא מגיעים מחבר מביא חבר, הם מגיעים מערוץ ההדאנט, שזה גזרה שפונים קר לאנשים, כלומר, אין להם איזושהי היכרות מוקדמת עם החברה, והם פסיביים.
והרבה פעמים חברות גם הן חברות סטארט-אפ שהן צעירות ועוד אין להן ברנד, וככה הרבה פעמים גם אתה הולך ואתה חוקר קצת על החברה, אז אין לך הרבה מה לקרוא,
כן.
כי זה ממש חברה שעוד עכשיו בונה את הצוות הקור שלה, והם עכשיו רק אולי גייסו סבב A או אפילו סיד, אז באמת היו המון המון משרות, המון המון משרות, המון חברות גייסו אפילו אנשים בלי באמת שהיה להם עבודה לתת להם, פשוט גייסו כי היו ידי גיוס. באמת האחוזי מענה מאוד מאוד ירדו, אנשים קיבלו אין ספור פניות סורצינג והדהאנט בכל הערוצים מדי יום או מדי שבוע, ובלי קשר לזה גם הסורצינג הוא עולם שהוא מתפתח, יש יותר, עם הזמן יש יותר אנשי סורצינג שהם יותר מקצועיים, ויש יותר כלים שמאפשרים להגיע ליותר אנשים, אז הכל ביחד יצר מצב כזה שהוא סוג של בלתי אפשרי, וקצת מעצבן, למען האמת, אבל זה ככה פשוט, זו הרכבת שנוסעים עליה. אז משלושה, נגיד 3-4% מענה חיובי בתקופה של, אנחנו מדברים, לא יודע, שנה וחצי אחורה, משהו כזה.
אפשר להגיד שנה, אני חושבת שהניצנים של ההאטה התחילו באזור מאי כזה, כן, אזור השנה.
אזור השנה, אוקיי. אז בוא נגיד ניקח טיפה שנה וקצת אחורה, אז זה היה המצב, שבעצם כל החברות גייסו וגייסו הרבה, ואחוזי מענה באמת היו מאוד מאוד נמוכים. והיום, אז כמו שאמרתי לך בהתחלה, באמת אחוזי מענה כן עלו. אז היום נגיד מ-3-4% אנחנו כן מגיעים היום לנגיד 7-8% מענה חיובי. אפשר להגיד שזה כפול. שזה כן משמעותי. אמנם זה לא אחוזים של, שוב, של 15% כמו שהיה פעם, אבל זה כן פי 2. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם עובדים על פרויקט סורסינג, אז במקום לצורך העניין 10 מועמדים בשבוע, יש לנו 20, שזה כן משמעותי, שזה כן בולים יותר גבוהים.
כן, ואני רוצה לחדד, זה לא אנשים שהם פיתרו אותם, זה אלו שנשארו
כן,
דווקא
כן.
בחברות אולי שפיתרו בהם, ומרגישים קצת שהחברה לא יציבה, ומוכנים ככה לשמוע על הצעות, אבל זה אנשים עובדים.
זה אנשים עובדים. בכלל, בכל הפרויקטים שאנחנו עובדים איתם, וזה פרויקטים של Headhunt, אז כמעט ברוב המקרים זה באמת אנשים עובדים, זה לא אנשים שמחפשים עבודה. אני חושב גם לציין, אנחנו, אין לנו CV Center, זאת אומרת, לא מוקד, אנחנו לא עובדים בצורה של השמה, שבעצם אנחנו מקבלים המון המון קורות חיים ואז מעבירים אותם בין כל החברות, אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד ממוקדת, אז אין לנו בעצם איזשהו מאגר של אנשים שמחפשים עבודה באופן אקטיבי, אז כל הנתונים האלה באמת מתייחסים לסורסינג, זאת אומרת איתור מאוד מאוד ממוקד של האנשים שהחברות, שהלקוחות שלנו בעצם מחפשים, לפי הסקילס ושנות ניסיון והשפות פיתוח ומיקום וכולי וכולי.
תגיד, מעניין אותי, אני כאילו, מעניין אותי כמה פעמים צריך לפנות לבן אדם בשביל שהוא יענה. זאת אומרת שפעם היה כזה, פונים פנייה אחת, הוא עונה, או פנייה שנייה, מה קורה עם זה היום?
היום אנחנו צריכים לייצר בין 3-7
וואו, 7?
פניות כדי לקבל מענה חיובי. עכשיו אני חייב לציין שדווקא בגלל שעכשיו יש את המשבר, אז צריך טיפה פחות פניות. זאת אומרת, אם היית שואלת אותי שנה אחורה, אז הייתי אומר לך כן, 5-6 פניות, כי באמת היה קשה לי למשוך תשומת לב של אנשים, היום באמת בגלל שאנשים מקבלים פחות פניות, אז באמת צריך טיפה פחות, אבל בכל מקרה אין דבר כזה, כאילו לשלוח הודעה אחת. פנייה ראשונה כמעט אף אחד לא עונה, גם הרבה פעמים זו איזושהי הודעה, אומר שהולך לאיבוד, אז פולו-אפים זה משהו שהוא מס, שהוא חייבים לעשות, ובעצם אנחנו רואים את המענה של האנשים, בעיקר החל מההודעה השנייה, ועד להודעה החמישית, וזה קורה לנו על בסיס יומיומי בצוות, ששולחים כאילו כמה פולו-אפים, ופתאום, אני לא יודע, במייל חמישי, פתאום עונים לנו, טוב, אתה לא מוותר, אתה כזה עקבי או משהו כזה.
או לא אומרים, אתה לא, אתה קרצייה.
לא, אם הם חושבים שאני קרצייה, אז הם פשוט לא עונים. אבל הרבה פעמים, באמת, במייל רביעי, חמישי אומרים, טוב, אתה תפסת את תשומת ליבי, או שאני רואה, אני רואה שאתה כאילו מתמיד, אז בוא ניתן לזה הזדמנות, בוא נדבר, ומשל מספר טלפון, ואז אפשר באמת לדבר. אז זה משהו שלגמרי לגמרי מאוד מאוד חשוב לעשות, הפולו-אפים, והרבה פעמים אני חושב שזה לא רק העניין של לשלוח הודעה כדי שוב להזכיר לבן אדם, אלא הרבה פעמים פשוט גם התזמון הוא משתנה. צריך כאילו לקחת בחשבון שהיום העולם זז בקצב מאוד 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 מהיר, ויכול להיות היום אני מציע לך משהו שהוא לגמרי לא רלוונטי, אבל עוד חודש הכל השתנה לגמרי, כמו שאנחנו רואים באמת עם הייטק וכמו רכבת הרים. פתאום שפע, פתאום יש משבר, פתאום מגייסים, עכשיו לא מגייסים, עכשיו מפטרים, כאילו גם קשה לעקוב אחרי כל הדברים האלה, אבל כל בן אדם הוא בתוך הסרט שלו. אז יכול להיות שהיום הוא לגמרי לא חיפש, זה לא עניין אותו, אבל אם אני ממשיך ואני שולח לו פולו-אפים, עכשיו אני לא מדבר על פולו-אפים היום, מחר, מחרתיים, כאילו אנחנו פורסים גם את הפולו-אפים לתקופה של זמן, זה גם משהו שנדבר
כן.
עליו, כאילו אולי בפרק הבא, אבל יכול להיות שהפנייה החמישי היא תהיה אחרי חודש וחצי, לצורך העניין. ועולם שלם יכול להשתנות, בינם יכול להיות שפתאום מכל סיבה כן חושב להחליף עבודה, המון דברים יכלו לקרות, ואם אנחנו לא נעשה את הפולו-אפ הזה, פשוט אין סיכוי שהוא יזכור בכלל שאנחנו קיימים, ואם זה פתאום כן יצוץ לו, אז, ופתאום זה רלוונטי, אז הוא יענה.
כן, הגיוני. טוב, אני נשמע שצריך פחות פניות היום, בסוף אני עוד חושב שזה קל להיות סורסר.
כן, קליל.
קליל, קליל.
קליל, קליל.
זהו, תספר קצת מה אנשים עונים לפניות שלך, מה הם כותבים, שאולי פעם הם לא היו כותבים.
אז כן, שאלה טובה. אז קודם כל אני חייב להגיד שכשמשקיעים בפניות סורסינג ועושים אותם אישיות ואיכותיות ולא סתם עושים ספאם לאנשים, אז גם אנשים שלא מחפשים עבודה או לא מעוניינים לשמוע, הם עונים. והרבה פעמים הם אומרים, וואו, ותודה רבה שכתבת לי והתייחסת לי בצורה אישית ולא סתם איזשהו טמפליט, וגם אם אני לא מחפש עבודה כרגע, אז אני כן אקח את זה לתשומת ליבי, ואולי כשאני אחפש אז אני בטוח כאילו נמצא אותך או אחזור אליך, או אם יש לי קולגה או חבר שמחפש אז אני אשמח כאילו לקשר אותך. אז אנשים לגמרי מעריכים, משתפים פעולה, אם באמת הפנייה היא איכותית. עכשיו, איכותית גם ברמת התוכן, אבל גם ברמת הדיוק של מי מקבל את ההודעה. זאת אומרת, שבן אדם מבין שהפנייה שהוא קיבל למשרה שמאוד רלוונטית, אבל לא ספציפית, ושזאת משרה שהוא כן יכול להתברג בה ולתת ערך. ואז בעצם אנשים עונים, אנחנו גם אגב מודדים אחוזי מענה כללי, לא רק מענה חיובי.
כן, זה רציתי לשאול, זה מעניין, כמה עונים סך הכל.
כן, אז לצערי, גם כשהפניות מאוד מאוד איכותיות, בגלל שיש ריבוי פניות, היום אנחנו עומדים על משהו כמו 35 משהו כזה, 35% מענה כללי, שזה, טוב, תלוי איך מסתכלים על זה, זה כאילו שליש מהאנשים שאנחנו אפשר להגיד שפונים אליהם, כאילו בסוף חוזרים אליהם, נותנים לנו
זה
איזושהי...
שליש חוץ מהכמעט 10% שעונים.
לא, לא, זה לא קשור, זה
סך
סך
הכל.
הכל.
אוקיי.
כן.
בסדר, זה יפה.
כן, וכשאני הייתי מדבר איתך על תקופה שהיינו מגיעים ל-15% מענה חיובי, לפני הבום של הקוביד, אז היינו עומדים על משהו כמו 40-45% מענה כללי. אז ככה לקחת את זה, כן, גם בחשבון. אז קודם כל, אנשים עונים, ככל שהפנייה יותר טובה וממוקדת, אז עונים יותר ועונים דברים שהם יותר מפורטים. הרבה פעמים אני כן רואה שאנשים מראש כותבים מה הם רוצים ומה הם לא רוצים, כי הם כבר סוג של חוו ונכוו ולמדו לקח, והם לא רוצים לבזבז את הזמן שלהם עכשיו על להתראיין בחברה, אם זה ממש ממש לא רלוונטי. אז הרבה פעמים אני כן יכול לקבל תשובות מאנשים של אוקיי, זה נשמע מעניין, אבל שתדע שאני מתחיל ממשכורת של X. או ש...
זה מעצבן אותנו, לא? או שזה
זה
סבבה?
מעצבן את החברות מאוד, את המנהלים המגייסים. מצד אחד בצדק, מצד שני אני כן יכול להבין את האנשים שמקבלים הרבה פניות ושורפים הרבה זמן על רעיונות בחברות. והרבה פעמים זה בכלל, כאילו אין לזה סיכוי להתרומם.
כן, אבל השאלה מה המוטיבציה שבאדם כזה? אם הוא
אבל
באמת מחפש לעשות מעבר או ש...
כן, אבל את יודעת, בסוף, למרות כל המוטיבציה, אם בן אדם, לצורך העניין, ציפיות שכר שלו, אני לא יודע, אם 55, והחברה מוכנה להציע 40, למרות כל המוטיבציה של דברים אחרים שמעניינים אותו בתפקיד, בסוף הסיכוי הוא די אפסי שבן אדם ירד כל כך נמוך
יש הרבה תגובות
בשכר.
כאלו, כאילו אני זוכרת שפעם זה היה באמת כאלו, מקרה שוליים כאלו, אתה חווה את זה יותר היום?
אני חווה את זה יותר, כן. אני
וואלה.
חווה את זה יותר. זה עדיין לא איזושהי נורמה. אני גם חושב שזה לא, זה לא המקום להגיד את הדבר. זאת אומרת, גם אם יש, כי זה איזשהו שלב מאוד מאוד התחלתי, ובאמת אם מישהו מראה את המוטיבציה שלו היא רק מבחינת שכר, אז כאילו כבר אפשר, כאילו, סוג של לפסול את הבן אדם. אז אני מבין את הצד הזה. אבל מצד שני, אני כן מבין את האנשים שהם גם עייפים מכל התהליכים האלה, שהם הרבה פעמים אין להם בכלל שום סיכוי להתרומם. אז מכל, אז לא, אז מקבלים, לא יודע, 10 הצעות, 10 פניות, אז הם כאילו, אם הם לא מחפשים בכלל עבודה, אז הם מראש כותבים לכולם, שמעו בזה. אפשר לדבר, אבל שתדעו. אז זה יכול להיות לגבי ציפיות שכר. הרבה פעמים, בספציפית בתקופה האחרונה, אנשים עונים לגבי העדפות שלהם של לעבוד מהבית לגמרי רימוטלי או הייבריד,
כן.
שזה יותר לגיטימי לפי דעתי לשאול במייל, כאילו כשיש תקשורת ראשונית כזאת. ופה אני כן רואה הרבה פעמים שחברות מפסידות מועמדים מאוד 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 טובים שכן היו מעוניינים לבוא ולשמוע ולהתראיין, אבל בגלל שהחברה היא לא גמישה מבחינת העבודה ההיברידית או העבודה מהבית, אז הם ממש לא...
אתה מדבר על לומדים
ממש לא.
שרוצים לעבוד רק מהבית, או כאלו שרוצים חלקיות, שרוצים היברידי חופשי?
גם וגם. יש כאלה שרוצים רק עבודה מהבית, נגיד גרים איפשהו לא בתל אביב, או לא באפשרותם לעשות איזשהו קומיות כזה. ואז נגיד יש חברות שמציעות עבודה היברידית של, אני לא יודע, של 3 ימים מהמשרד, ואנשים רוצים לגמרי ללמוד, ודברים כאן נופלים. או של אנשים שדווקא רוצים עבודה היברידית, אבל החברה לא שם, רוצה שאנשים יגיעו 5 ימים בשבוע, או מינימום 4 למשרד.
כן, זהו, אני חייבת להגיד שלאחרונה אני כן מרגישה שיש מגמה בחברות, להוסיף עוד יום. אם פעם כולם היו עובדים פעמיים שלוש בשבוע, היום הרבה חברות כבר עברו ל4 פעמים בשבוע במשרד, שזה קצת מתחבר לי לתקופה שאנחנו נמצאים בה, שיש את התחושה שאולי הכוח קצת חזר למעסיקים, שיש משבר, ואז הוא טוב, כאילו, אנחנו גם חוזרים ל4 פעמים בשבוע במשרד ותתמודדו.
זה גם רוח התקופה, וזה גם בגלל שכביכול הקוביד הסתיים ואין באמת סיבה, זה ביחד וביחד. אבל שוב, אנשים שהם באמת טובים ומנוסים ויודעים את הערך שלהם, אז הרבה פעמים אפילו בתחילת התהליך אומרים ועונים שזה איזשהו תנאי סף. זאת אומרת, אני אשמח לבוא ולדבר ולהתראיין ולשמוע, אבל אני רוצה לעבוד 3 ימים מהבית, יומיים מהבית. אז זה משהו שהוא כבר די נפוץ, אנשים כאילו, אפשר לראות זה ממש על בסיס יומי או שבועי של אנשים שכותבים את זה.
אוקיי.
אז אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מעניין, מפתחים. במיוחד אחרי התקופה של הקוביד, שאנשים באמת התרגלו ולמדו להכיר מה זה עבודה היברידית, וכמה חופש זה נותן להם בתוך החיים האישיים שלהם, והגמישות, ואם יש להם משפחה אז בכלל. אז אני חושב שכשמגייסים באמת טאלנט ואנשים שהם פסיביים, אז אני חושב שחברות באמת צריכות לשקול את הדבר הזה, ולחשוב איזה ערך הם נותנות גם לעובדים שלהם מעבר לשאר הדברים, לאתגר הטכנולוגי, לשכר וכולי.
בקיצור, אתה אומר כסף והיברידיות, זה מה שמעניין.
זה די בטופ לפי דעתי. כמובן שיש את כל העניין של האנשים, של מי הם הפאונדרים, ומה האתגר הטכנולוגי והמוצר, כל הדברים האלה הם סופר חשובים, אתה יודעת, אי אפשר להוריד מהערך של זה. אבל בסוף אנשים, יש להם את החיים האישיים שלהם. ויש לזה כאן, יש לזה לפי דעתי משקל מאוד מאוד גדול. וספציפית בעולם שהוא יותר ויותר טכנולוגי, והעבודה היא כן מתאפשרת לגמרי מרחוק. כי כן, אנחנו, גם לנו, גם לי אישית, יש לקוחות, והיו לקוחות שכן הציעו תפקידים של פיתוח לגמרי מרחוק, אפילו מחול. אז זה משהו שכן אפשרי וכן התאפשר. אז כן, אני חושב שיש לזה המון מון משקלם.
טוב, מה יהיה? זה אפשר לסיים את הפגישה שלנו להסתכל קדימה. אני חושבת שבאמת כל הסיטואציה של השנה האחרונה זה תיקון של הטירוף שהיה פה. אני כזה מנסה להסתכל קדימה, אני אומר, טוב, תכף יש עדיין את הרפורמה / הפיכה המשפטית ברקע שלא עוזרת, ויש תכף יולי אוגוסט, ויש חגים וכזה, אז אני מרגישה המשבר הזה איתנו הוא לפחות בחצי שנה הקרובה, סליחה שאני לא אופטימית. אבל כן, מאוד מעניין לשמוע איך זה יתפתח קדימה. מה אתה אומר?
כן, אני חושב שאף אחד לא באמת יודע, יש הרבה הרבה ספקולציות, והרבה אנשים אומרים דברים שונים. אני מסכים איתך שאני גם לא צופה שזה יהיה תיקון מאוד מאוד מהיר, והמצב ישתפר מאוד מאוד מהר, וגם כשזה יתחיל לפי דעתי לחזור, זה יהיה יותר, בצורה יותר מתונה, שהדברים יחזרו לעצמם, אבל שוב, אני לא באמת יודע. אבל כמו שההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה, כאילו יש תקופות כאלה ויש תקופות כאלה, והשוק תמיד מתקן את עצמו. אז בסופו של דבר זה כן כנראה התייצב, ואנשים בחברות כן התחילו ויחזרו לגייס בבולים יותר גבוהים. אבל קשה גם, קשה באמת להגיד מתי זה יקרה.
כן, טוב, נחכה ונראה.
נחכה ונראה, כן.
טוב, אלכסה, היה לי ממש ממש מעניין וכיף ומרתק, ואנחנו בטח גם ניפגש בפרק הבא, שבאמת נוכל לעשות יותר, לצלול יותר פנימה ולתת יותר כלים פרקטיים לסורסרים. זהו, תודה רבה.
כן, אני גם מאוד שמחתי, מרגש ככה להקליט את הפרק הראשון.
כן, לגמרי.
היה לי גם מאוד מאוד כיף ככה להיפגש ולקשקש, וכן, לגמרי, אני מקווה שאנחנו כן נצליח לתת ערך גם לאנשים שמקשיבים, לסורסרים, למגייסים, למנהלי פיתוח, שככה חושבים מה לעשות ומשוקלים את האופציות והאפשרויות שלהם. אז אני מקווה שזה נותן קצת.
לגמרי, בקרוב מאוד.
אחלה מיכל.
יאללה, תודה רבה.
תודה רבה.
שיהיה אחלה יום ושבוע.
אחלה יום, ביי ביי.
ביי ביי.